SB Campus Radio Mishadrim Mehanegev Leyakum.
שוב שלום לכולם וברוכים הבאים לחלק השני בשיחה עם דוקטור אילון אדלשטיין על מושג הפתיחות בעקבות הספר שפרסם אתגר הפתיחות. בחלק הראשון ניסינו בעצם להבין מה זה אומר פתיחות ומה המשמעויות האוטומטיות הנלוות שיש למושג הזה לחיים שלנו. בחלק השני אנחנו מבקשים לצלול יותר לעומק הדברים ולהבין מאילון בעצם את הטענה המרכזית שהוא מנסה להביא בספר שלו לגבי מושג הפתיחות. אתם מוזמנים להזין לקטעים נוספים ולתוכניות נוספות שלנו בפילוסופיה בגובה עיניים, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפליקציות נוספות, וכמובן להיכנס גם לאתר של רדיו SB Campus www.sbcampusradio.com. האזנה נעימה.
ניסיתי לגעת במתח שבין פתיחות ואמונה. כי אז אתה שואל, אז איפה הקושי? אם הכל כל כך יפה וטוב, אז למה לא... כן, למה זה לא נחלת כולם? למה זה פתאום מתמקם בצד, נקרא לזה, השמאלי של המפה, בצד הליברלי, והצד השמרני לא ממהר לאמץ את המושג הזה וחושש ממנו, כי הוא חושב שרוצים ממנו, הוא צריך לשלם על זה איזה מחיר, שהוא לא מוכן לשלם. אני לא רוצה שהקהילה שלי תשתנה, אני לא רוצה שהמשפחה שלי תשתנה, לא רוצה משפחה חדשה, לא רוצה קהילה חדשה שנשים פתאום, כן, יש להם תפקיד מרכזי. אני רוצה כמו שלמדתי, כמו שגדלתי, כמו שאבות אבותיי הנחילו לי, אני רוצה שזה ימשיך. למה פתאום? 2000 שנה הסתדרנו כל כך יפה, היינו מאושרים, עכשיו צריך להרוס.
שלא לדבר על המדרון החלקלק, שתמיד הוא בפינה. בדיוק.
היום זה יהיה ככה, מחר, הרי כל פעם אתה תשנה קצת, נכון? ברגע שאתה משנה, השינוי יוצר קצב, יוצר מומנטום.
כן, ובסוף נהיה רפורמים.
בסוף, חלילה, כולנו נהיה רפורמים, וזה יהיה באמת הסוף של עם ישראל.
או יותר גרועים, איזה דתיים ליברליים.
כן. אז ניסיתי לבדוק את זה. זאת אומרת, כי בשיח הישראלי באמת יש ניגוד חריף בין פתיחות ואמונה, ובעצם גם התפיסה של הליברלים הוא תפיסה של ניגוד חריף. זה לא משנה איפה אתה על המפה, אתה תופס שזה או-או, בגלל זה עכשיו הוויכוח על הדתה. רוצים להכניס יהדות למערכת החינוך, אוי ואבוי, רוצים להפוך את כלל לדתיים, זה או-או. זאת אומרת, הם לא יכולים לשוחח אחד עם השני, הם לא יכולים להיות בדיאלוג, הם יכולים רק להילחם ולכבוש את המרחב הציבורי, אם זה במערכת החינוך, אם זה ברחוב, אם זה בצבא, אם זה וזה. אז רציתי לבדוק בכלים שיש לי, הכלים הפילוסופיים, האם פתיחות ואמונה יכולים באמת להיות באיזה קשר עמוק אחד עם השני, להפרות אחד את השני, להשאיר אחד את השני. ברור שיש מתח מסוים, כי אמונה זה מבנה, כי אמונה דורשת איזשהו, כן, שפה מסוימת, שהשפה הזאת היא מתפקדת בתוך האמונה, אי אפשר להכניס שפה זרה לתוך האמונה, זה לא יעבוד. דימויים מסוימים שהם השולטים, דימויי אמונה מסוימים, דימויי אל מסוימים, דימויים של הפעולה הפולחנית, של הקהילה, כל אלה מתפקדים ויוצרים את מעגל האמונה שבתוכו אדם חי, ובואו רואה את המשמעות שלו ואת ההקשר החיים שלו הכי, הכי משמעותי והכי נכון. אז אומרים לך, תהיה פתוח, אדם חושש, רגע, אז אתה לא רוצה שאני אחיה ככה, אז אתה מזלזל באורח החיים שלי, אז הדימויים האלה, אתה חושב שזה סתם דימויים, שזה לא אמיתי, זה לא ממשי, זה סתם מישהו ימציא לך אלוהים וכו'. אז יש הרבה מקום לחשש. ואז ניסיתי לבדוק באיזה מקומות הפתיחות יכולה לתרום לנו. איזה שאלות חדשות בעצם האמונה יכולה לדעת לשאול את עצמה. כשהיא מעריכה, נותנת ערך לרעיון הזה של הפתיחות. כשאדם רוצה להיות מודרני, הוא מבין שכל המודרניות קשורה ברעיון הפתיחות, והוא רוצה להיות חלק מהדבר הזה. הוא מרגיש חלק מהתקופה שלנו. אז הוא יכול להכניס את תוך האמונה ולשאול את עצמו שאלות חדשות. למשל, לגבי הקשרים בין האנשים בתוך הקהילה, השונויות בתוך הקהילה, ההשתנות הפנימית של הקהילה, עבודה הפנימית של אדם עם עצמו, כל הדברים שציינתי קודם, העניין הפרשני, פרשנויות חדשות, כל העניינים האלה אפשר להקרין אותם לתוך עולם האמונה, בלי לשבור אותו, בלי לערער אותו, מבפנים, ולשאול את השאלות. אני חושב שהפמיניזם הדתי באיזה מקום עושה את זה, הדתיות, הפמיניסטיות, שואלות את השאלות האלה לגבי עניין מסוים, כן? של, של, של מקומה של האישה, אבל זה כן, עניין מאוד מרכזי בדורנו, שואלות את השאלות לתוך העולם הדתי, בלי לרצות לשבור את העולם הדתי, ההפך, מתוך העולם. וזה מאפשר לעולם להיות עשיר יותר, לאמונה להיות עשירה, זה יכול לחיות את האמונה. זה יכול לחיות את הדימויים, להשאיר את הדימויים, לאו דווקא, להפיל אותם או להרער אותם או להחליש אותם. אני חושב שכל רגע גדול בתולדות היהדות, של ההוגים הגדולים, של המיסטיקאים הגדולים, הם היו רגעים שבו אנשים העיזו להיות במקום הזה של הפתיחות, ולגלות משהו חדש ולהכניס מימד של עושר שלא היה קודם. החסידות הכניסה גם מימדים שקודם לא, ובוודאי שהם לא הרסו את עולם האמונה, הם הכניסו עוד מימדים שהיו מאוד חשובים. וגם מכל הכתב, גם מהצד המיסטי וגם מהצד הפילוסופי, פתאום להכניס חשיבה אריסטוטלית של הרמב״ם לתוך עולם האמונה, וכן, לפני זה אמרו, מה פתאום? אריסטו זה שם ואנחנו כאן, מה אתה מערבב חלב ובשר? אז לא, אני חושב שאריסטו היה אמור להיות יהודי לפי התפיסות שלו, יש לו גישות שמתאימות לנו מאוד. בואו נסתכל עכשיו איך הקהילה שלו בנויה בכלים אריסטוטליים. וזה מכניס המון חיים, המון חידוש, המון אפשרות להבין את עצמנו מחדש, ולא לאבד, לא לאבד דווקא את מה שיש ואת הדברים שיש להם ערך. ולכן אני חושב שאם תהיה בשיחה הישראלית, בשיחה התרבותית הישראלית, מפגש עמוק כזה בין פתיחות ואמונה, כולם ירוויחו מזה. בוודאי שעולם האמונה ירוויח מזה, תהיה התחדשות רוחנית משמעותית, אני רואה דווקא משבר רוחני, גם בעולם הליברלי וגם בעולם השמרני, מבחינת כוחות יצירה גדולים, זה לא התקופה הגדולה ביותר מבחינת היצירה האנושית, האומנותית נקרא לזה, ההגותית וכו', דווקא תקופה שהטכנולוגיה מאוד מתפתחת, ומדעי הרוח נמצאים באיזשהו עצירה מסוימת, בטח ביחס להתפתחות הטכנולוגית. אז עולם האמונה יכול להתחיות, להתחדש במובן שעולם האמונה רוצה להתחדש, לא במובן שמישהו מבחוץ אומר לו, אתה צריך להיות כך ולא אחרת. ובטח הליברל, כשהוא ייקח ברצינות תפיסות שהן מחוץ לגבול שלו, תפיסות שמרניות, תפיסות של הערכת היסוד של המסורת, של המשפחה הקלאסית, של האמונה הקלאסית, של האלוהות, של משמעות, של לחיות מתוך אמונה, רק יתאשר מזה, רק ירוויח מזה, כי זה דברים אנושיים עמוקיים שאפילו ליברל שהוא חילוני לחלוטין יכול להיות אדם הרבה יותר עשיר, תרבותי ועמוק מזה. ולכן גם אני חושב שצריך ללמד את מקורות היהדות, גם את מקורות דתיים בתוך בית ספר הממלכתי, למרות שחצי מאוכלוסייה הוא חילוני וחצי מסורתי, וכולם ירוויחו מזה, וכולם יתעשרו וילמדו ויתפתחו מזה, אחרת חסר צד בתרבות האנושית שהוא מאוד משמעותי. אז לשני הצדדים בעצם, פתיחות ואמונה, ברגע שיש זיקה עמוקה ויש נכונות לשיח ולדיאלוג, שני הצדדים מרוויחים. אני בעיקר עוסק בעניין של החינוך בעולם הממלכתי, אני לא משפיע בעולם הדתי, אין לי, אבל יש איזה פנייה לעולם הדתי, כי אני, כיוון שאני רואה ש למשל בארצות הברית יש שיח אחר בהרבה מקומות, גם בעולם האורתודוקסי, כאן בגלל מלחמות היהודים והמרחב המצומצם שיש לנו כאן והרצון בעצם לא לאבד את המרחב, יש הסתגרות בעמדות דיכוטומיות מאוד, ולכן אני פונה גם לעולם המסורתי והדתי לאמץ את רעיון הפתיחות וכגישה וכו'. ובטח בעולם הליברלי, שזה העולם שאני חי בו, מסביבי אני רואה שזה לא כל כך פשוט, אנשים באמת נוח להם עם הדיכוטומיה, נוח להם שאנחנו יודעים מה זה יהדות ואנחנו לא רוצים שום דבר מזה, או ההפך, או שהם קופצים, מאמצים את זה בצורה הכי הכי שלא מתאימה בעצם לתפיסות עולמם, כדי להרגיש משהו אנתרופולוגי, כאילו מעולם אחר, כאילו שהם נסו להודו, אז הם נסו פה לאיזה עולם אחר שבו עובדי אלילים שעושים כל מיני דברים, וזה מאוד מעניין. לא, אני רוצה שגם החילוני, הליברל, יתעניין ביהדות, ילמד אותה לעומק, יבין, ישאל את עצמו שאלות, יאתגר את עצמו, ויצמח ויתפתח, והליברליות שלו תהיה ליברליות עמוקה, לא ליברליות שטחית, לא ליברליות שהיא קפיטליסטית, זאת אומרת, הולכת לפי האופנות והזרמים בצורה של מה הולך עכשיו, בוא נהיה אופנתיים וכו'. כמו ש... אבל אחת הבעיות בשיח בין הליברלי לשמרני, זה שכל אחד רואה בשני את המקום הנמוך. כלומר, החילוני הליברל מאשים את השמרן הדתי שהוא אדם מקובל, לא חושב, לא חופשי, מאמין באמונות תפלות, כל מיני דברים כאלה.
פרימיטיבי.
אז הוא לוקח, בונה פסל מהמקום הנמוך של השמרן הדתי, וזה לא שאין ראיות, יש לו ראיות לדברים כאלה.
מסתכל רק על מה שמתאים לו.
ואז השמרנות הדתית במקום הגבוה שלה לא מאתגרת אותו כי הוא לא רואה אותה, הוא רואה רק את המקום הנמוך. אותו דבר. הדתי השמרן בונה דמות מהחילוני הליברל כאיזה מישהו כזה מתייפייף אופנתי כזה שרוצה להיות אמריקאי טוב ולמצוא חן בעיני כולם. לא רואה אותו כבן אדם מעמיק, בן אדם ערכי, בן אדם שורשי. מראש הוא כזה אדם קליל יותר, שקל יותר לשכנע אותו, בוא תהיה הודי, בוא תהיה בודהיסטי, בוא תהיה זה, בוא תהיה מה שלשכנע אותך.
כן, הגלה ריקה.
הגלה ריקה.
וכל האלה.
בדיוק, לא משהו שטול באדמה, כמו עץ שטול על פלגל מים, משהו כזה קל דעת, לא רציני, בדיוק, לא עמוק, לא רציני, לא מחויב עד הסוף, לא מחויב, חסר מחויבות. אז מראש אתה בונה דמות כזאת, בוודאי שהוא לא יאתגר אותך. אבל היכולת לראות את השני במקום הגבוה שלו, היא יכולת שכל אחד ירוויח ממנו. אותו דבר החילוני לגבי הדתי, והדתי לגבי החילוני, והשמרן. והליברל אחד כלפי השני. אני חושב שזה היה אינטרס ראשון במעלה של האורתודוקסים, שדווקא תנועה רפורמית תתפתח בארץ, ויהיה שיח מאתגר בין שני דגמים של פולחן. כי מה קורה? החילוני לא מאתגר את האורתודוקס, כי הוא לא מציע פולחן חלופי. אז האורתודוקס רואה את עצמו הפולחן הבלעדי, ואומר, החילונים, בואו תעשו אתנו שבת. אבל לרפורמי הוא לא יגיד בואו לעשות, כי אצלם יש את השבת. עכשיו בוא תאתגר את עצמך, תסתכל על הרפורמים במקום הגבוה, לא על המקום מה שמנסה להיות כמה שיותר אמריקאי, אלא במקום הגבוה שלו, ותאתגר את עצמך, ואז העולם האורתודוקסי יתפתח, קומה, כי ברגע שאין לך בר פלוגתא רציני, אתה גם לא מתפתח. אז נראה לי, האורתודוקסים לא צריכים לדרוש את הכניסה של הרפורמים, גם לתוך המערכות של שיקול הדעת ושל הדיון ושל השיח המרכזיות ביותר, והם רק היום מתפתחים מזה. האורתודוקסיה היא מתקבעת כאשר אין לה בר פלוגתא לעניין הפולחני. הבר פלוגתא החילוני הוא לעניין של בעניינים אחרים, עניינים פוליטיים, עניינים חברתיים, תרבותיים, אבל הם מפספסים את הצעד הרפורמי, לדעתי. זהו, גם החילוני אגב מפסיד בזה שהרפורמי לא חזק, כי אז בעצם אין השאלה. הוא אומר, קל לעשות את הדיכוטומיה בין לבן לשחור, כשהאפור הוא מאוד חלש. מי שבולט זה הצד ימין או צד שמאל, אז אני לא מדבר על המרכז שמנסה להיות כאילו מין משהו חלול ביניהם. אני מדבר על מישהו שיש לו איזשהו עמדה מעמיקה, אבל הוא לא מוכן לשים את עצמו בצד ימין או בצד שמאל, הוא מאתגר את המערכת. העמדות האלה נופלות. בשיח התרבותי, בשיח הזה, או שאתה לאומי, או שאתה הומניסט. למה זה צריך להיות שאו שאתה לאומי או שאתה הומניסט? זה אבסורד, כן? זה עמדות כל כך עמוקות, למה אני לא יכול להיות גם וגם, ולמצוא את העמדה שהיא גם וגם, או למצוא עמדת ביניים שהיא לוקחת באופן מעמיק משני הדברים ובונה משהו שלישי. למה צריך את המלחמה הזאת בין מצד אחד מירי רגב ומצד שני האומנים, החופש האומנות? זה אבסורד כל מה שקורה, וזה לא מקדם, לא את האומנות, לא את הפוליטיקה, לא את החברה הישראלית. זה יוצר מתח, זה יוצר דרמה, זה יוצר עניין. כן, יש חדשות, יש אנרגיה, אבל אני חושב שדברים, הרבה דברים נדחים, ועדיין אנחנו רואים בסטטוס קוו במובן מסוים, בגלל שהשיח העמוק מתרחש אבל במקומות מאוד מסוימים ולא לא במובן בעל השפעה ארצית. אז עדיין אנחנו חיים בסטטוס קוו שלפני קום המדינה. לא הצלחנו לצאת מהסטטוס קוו, בגלל שלא הצלחנו להגיע לדיון עומק של מה בעצם אנחנו רוצים פה, מה החברה הישראלית, מה התרבות הישראלית. השאלות העמוקות לא, אז הנה חוטפים את חוק הלאום בצורה אחת, ואז אלה מתנגדים, חטפו לנו את המדינה עם חוק הלאום, זה צורת השיח, וזה לא איזה משהו שבאמת מייצר איזשהו אתוס משותף. זה מי יכול להכניס חוק שלא יפסלו אותו ברגע של, כן, צוהר של אפשרויות, שאפשר להכניס חוק שבית המשפט לא יפסול. כן, אבל אתה לא משיג הסכמה רחבה. אז איך החוק הזה אמור כן, לגבש חזון לחברה הישראלית? אז כל הצורת חשיבה הזאת היא לדעתי מוטט. והיא פוגעת.
זה היה החלק השני בשיחה על מושג הפתיחות עם דוקטור אילון אדלשטיין. מקווים שנהניתם, ואני מזמין אתכם להמשיך איתנו גם בחלק השלישי של השיחה, שיעסוק במושגים דומים ונלווים למושג הפתיחות, כמו פלורליזם, סבלנות וכו'. להאזנה לקטעים ולתוכניות נוספות, אתם כמובן מוזמנים להיכנס לפילוסופיה בגובה העיניים, בספוטיפיי, בפייסבוק ובאפליקציות נוספות, כמו גם לאתר של רדיו SB Campus, www.sbcampusradio.com. מקווה מאוד שנראה אתכם גם בחלק השלישי ובחלקים נוספים של השיחה. האזנה נעימה.